דוד הוא אומר, תזכירני מפני רשעים זו אשר שדוני שדדוני, אויביי בנפש, ראינו אויביי ששונאים אותי בכל נפשם או שרוצים לקחת את נפשי, יקיפו עליי, דיינו שמו עליי מצור, וחלבם או סגרו, החלב שעוטף אותם מכל עבר, הריבוי הטובה והשפע, מביא את פיהם, את פימו, לדבר דברי גאווה ובבוז כלפי דוד, והם בטוחים שהם יוכלו לבלע אותו בקלות. ובכל מקום שבו נמצאים אשורנו, דיינו בכל מקום שבו אני צועד, אז עתה מיד סבבונו, כן, מיד הם מקיפים אותנו, אויביי בנפש יקיפו עליי, וכאן אולי הכוונה לדוד ואנשיו, לכן זה בלשון רבים, עיניהם ישיתו, נותנים את עיניהם לנטות בארץ, כן, לנטות זה מלמעלה למטה, אז הם מסתכלים עליי מגבוה, ומרגישים כאילו שאני בידם. דמיונו של כל אחד ואחד מאותם רשעים, דרך אגב זו מילה יחידאית במקרא, כן, אצלנו דמיון זו מילה מאוד נפוצה, אבל במקרא יחידאי, דיינו דמותו או מראהו. דמיון. דמיון במקרא מופיע פעם אחת כאן. אז דמותו מראהו היא כשל אריה שמתאבה לטרוף, וכמו של כפיר שיושב במקום נסתר ועורב לתרפו. אז דוד מבטא פה מציאות של סכנה מוחשית מאויבים שרוצים ליטול את נפשו ומקיפים אותו. וכאן באה הבקשה, קומה אדוני לקרב, קדמה פניו, כן, צא למלחמה לקראתו, אחריהו, תנחיל לו תבוסה, פלטה נפשי, יצל אותי בחרבך, באמצעות חרבך מהרשע. ואת חלקי תשים עם אנשים, כן, מי מתים, דיינו, עם אנשים, כן, ידך תשים את חלקי, ידך השם תיתן את חלקי, תשים אותי עם אנשים שנמצאים כאן בחלד, חלד זה שם פיוט לתבל לעולם הזה, אז כן, אל תיתן לי לרדת לשאול, אל תאפשר לי למות, אלא תשים את חלקי עם האנשים שחלקם בחיים, ולא רק שחלקם בחיים, אלא שאתה ממלא את בטנם, מסביע אותם מאוצרותיך הנסתרים, כן, וצפונך תמלא בטנם, ולא רק שבטנם מלאה, אלא גם ביניהם סבעים, וגם בני ביניהם, כן, עול אליהם, הם מניחים את היתר, כן, הם אוכלים ונשאר לבנים, וגם נשאר לבני הבנים, ודוד מבקש מהשם שישים חלקו עם אותם אנשים, שהוא שומר על ביטחונם, וגם מסביע אותם ואת ביניהם אחריהם.
מה זה לעוללים? זה לרקון
נכדים? לפי, כן, עוללים זה ילדים קטנים, אבל פה שאתה רואה שביטנם, בנים ועוללים, אז זה שלושה דורות. כן, דווקא כאן, בגלל שזה בא אחד אחרי השני. אני, אומר דוד, בצדק אחזה פניך, דיינו כגמול על צדקי אני אזכה לחזות את פניך, ואז במילה גם נראה שמה שדוד מבקש שתסביע אותי מאוצרותיך הנסתרים, זה לאו דווקא באוכל לו ולילדיו ולבניו ולבני בניו, אלא דוד, כן, אסבעה והקיץ אמונתך, דוד מבקש שביתנו תסבע ותתמלא מהבית בתמונת השם, הוא ובניו ובני בניו שישמרו על דבקותם בקדוש ברוך הוא. אז כגמול על צדקי אני אזכה לחזות את פניך, ולא בדמיון שב, אלא בהקיץ אסבע את אמונתך. בהקיץ הכוונה היא כשאני ער, כי אדם יכול לחלום, אבל כשהוא קם בבוקר הוא רואה שזה החלום לא אמיתי. וכאן אומר דוד, אני רוצה מציאות אמיתית של לסבוע מתמונת השם, דיינו זה כמו שיביתי השם לנגדי תמיד, כן, שיש יש בכלל קשר בין המזמורים הללו, תת זין ויוד זין.
אבל שביתי זה תלוי בו, הסבעה בעתיד זה שאני אראה...
נכון, אבל זה בהתליה. כבר במזמור תת זין אמרנו, שביתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בלעמות, זה מצידו של דוד, ובסוף המזמור, ממש כמו מאוד דומה לסוף המזמור שלנו, תודיעני אור החיים, סובה שמחות את פניך, לסבוע מראים. לסבוע משמחה של ראיית פניך ולהרגיש נעימות וכך שאני עומד לימינך. אז זה היה באתליה, מי שמשווה את השם לנגדו תמיד הוא גם זוכה ומרגיש את נוכחות השם, וגם כאן הסיום הוא כן, אני בצדק יחזה פניך אסבעה והקיץ אמונתך, זה סובע שמחות את פניך. טוב, אז המזמור שלנו כתבתי בקשת המשורר לקרבת השם ולתשועתו בעולם הזה ולעולם הבא, כן, כי אסבעה והקיץ אמונתך זה יכול להיות בעולם הזה וזה יכול להיות גם לעולם הבא, וזה העומק של חלקם בחיים. דיברנו על זה גם אתמול, שצדיקים במיטתם קרואים חיים לעומת הרשעים שבחיים קרואים מתים. אז בקשת המשורר לקרבת השם ולתשועתו בעולם הזה ולעולם הבא בזכות נאמנותו לברית השם. והמזמור פותח בשמעה השם צדק, דיינו תקשיב לתפילתי שנאמרת בצדק ולא שפתי מרמה. אדם ששומר על, על, על הדיבור שלו, לא מדבר לשון הרע, לא משקר, אז גם התפילה שלו מתקבלת. והוא מסיים, אני וצדק, דיינו כגמול על צדקי אזכה לחזות את פניך. כמו שאמרנו, יש דמיון רב בין, או דמיון מסוים בין שני המזמורים הללו, תת זין ויוד זין. טוב, שירת דוד, מזמור יוד ח', כידוע יש לו מקבילה בסוף שמואל ב', כן? וכן, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, זה לא יום מסוים, זה לא ש... אלא באחרית ימיו, כן, יש פה מעין סיכום כזה, כן, חייו של דוד היו רצופים מאבקים וסכנות ואויבים וכו', ובסוף ימיו, אחרי שהתבססה מלכותו, כנראה שגם אחרי מרד אבשלום, ואחרי שאולי הוא כבר אפילו ראה את שלמה יושב על כיסאו וכו' וכו', אז דוד מסכם את חייו כשירת הודיה לקדוש ברוך הוא, חייו שהיו רצופי עלילות, ולכן זה בא בסוף שמואל בעצם, אין סיכום כזה של חייו של דוד, וכבר אתם הערתם שתהילים לא כתוב באופן כרונולוגי, לכן פה זה בא די בהתחלת הספר. זו אותה שירה, אבל יש משהו כמו 70, בערך 70 הבדלים, אמנם דקים יחסית בלשון, המפורסם שבהם זה מגדיל ומגדול, אבל לא רק זה, בין שתי השירות.
מה היחס בין שירה לבין כל שאר המזמורים?
כל תהילים זה שירה, אבל כאן זו שירת הודיה, זה כמו שירת הים נניח, או שירת הבאר.
כל אלה שירות הודיה.
בסדר, אבל היא, בשירה זו היא שירה ארוכה, נראה בה באמת הרבה תקבולות, שזה ככה ממדרכי השירה וכו', אבל באמת כל תהילים במידה רבה. כמו שאמרתי לך אתמול, שגם למה דווקא פה כתוב משכיל, או למה כאן כתוב, מה בשאר לא צריך להתבונן, גם צריך להתבונן, אבל כנראה שזה דגש על כך. טוב.
איך השיזה מתפרש ביום הציל אותו?
ביום ועידן, דיינו, אחרי שהשם הציל אותו, אחרי שהשם מניח לו מכל אויביו, זה לא איזה בוקר אחד, כן, שאתמול בלילה חלפה הסכנה, ואז הוא אמר את השירה. מה שהתכוונתי מקודם זה להוכיח את זה, מהמיקום של זה בספר שמואל, זה שזה נמצא, כן, אלה דברי דוד האחרונים, אחר כך השירה וכו', זה ביום, הכוונה, אחרי שהתבססה מלכותו, אז לא נותר לו, אלא באמת, כגודל הסכנות שחלפו, כך גודל ההודעה, כי היו הרבה צמתים שבהם דוד היה יכול להיעלם פשוט מהמפה. טוב, אז מטבע הדברים לא נקרא את הכל ברצף, ננסה לחלק את זה לחלקים. אני אקרא קודם עד פסוק זין. למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, ויאמר ארחמך אדוני חזקי, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי, נכון, יש עולה ויורד על ומפלתי. אלי צורי אחסד בו, מגיני וקרן ישעי מסגבי, מהולה לקראת אדוני, ומין אויבי יבשע, אפפוני חבלי מוות ונחלי וליעל יבעתוני, חבלי שאול סבבוני, קדמוני מו כשם מוות. בצר לי יקרא אדוני ואל אלוהי אשביע, ישמע מאכלו קולי ושבעתי לפניו תבוא ואוזניו. לא הרבה אנשים זכו להיקרא עבד השם, אם אני לא טועה זה משה, יהושע ודוד, אני לא יודע אם יש עוד אחרים. עבד השם זה בנים אתם להשם אלוהיכם, זה כל אחד יכול להיות בן מכוח הולדתו לאבא הנכון, מה הוא צריך לעשות בשביל זה? לא הרבה. אבל להיקרא עבד השם זה במידה רבה, כן, אנחנו בראש שנה אומרים עם כבנים, עם כעבדים, כולם מעדיפים את הבנים, אבל במידה רבה זה לא נכון, כי לזכות להיות עבד השם זה מדרגה שאדם קנה אותה, לא כי כך כתוב בתעודת זהות שלו, שהשם האב, הקודש ברוך הוא וכו', כן, אז
אולי
שאתם כבנים
כעבדים,
זה אולי
שהאדון קונה אותך.
כן, כן, אבל להיות עבד השם, אני אומר, נדמה לי שזה רק משה ויהושע ודוד, אם אני לא טועה, שזכו להיקרא כך. פרק למדבב, רשום לי פה, למנצח לעבד השם לדוד, להיקרא עבד השם צריך באמת להיות ראוי לכך. כן, קל לשיר, ענה עבדה דקות שבריחו, אבל לפעמים אנשים מרגישים שהקדוש ברוך הוא עובד אצלם, לא הם עובדים אצלו. תן לנו בנה, חיה מזונה, וכך וכך, תסדר את העניינים וכו'. טוב. למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו, כן, מי שנופל ביד אויביו הוא נתפס בידם או בכפם, כמו שתופסים משהו ביד, אז זה מכף כל אויביו, מבפנים ומבחוץ, כן, שבני ברית ושאינם בני ברית, ובעיקר הוא מיד שאול שרדף אותו יותר מכל אחד אחר. ויאמר, פותח דוד ואומר, ארחמך, כן, ואהבת את אדוני אלוהיך ותרחם ית אדוני אלהך, כך אונקלוס מתרגם, ארחמך אדוני חזקי, דהיינו השם המחזק אותי, הנותן לי כוח וחוזק, או אולי המחזיק בידי, כמו שכתוב ישעיהו שם, המחזיק בידיך, כן. אדוני הוא סלעי, דהיינו כשאדם בורח מאויביו והוא מטפס על איזשהו סלע גבוה ששם הם לא יכולים להשיג אותו, וכן, רגליים לדבר ששהותו של דוד באזור עין גדי, ואותו חיילים שם בורחים מפני הזאבים אל הסלעים וכולי, אז הם יצרו את הדימויים הללו. סלעי ומצודתי, גם מצודה זה לא מצודה כמו שאנחנו רגילים היום להבין שהיא בנויה מאבן, אלא מחבואות בין הסלעים הגבוהים נקראים מצודות, מצדות סלע, יש כמה פעמים. אז השם הוא סלעי ומצודתי, הוא מפלתי, דהיינו, הוא מציל אותי, שוב קרוב מאוד לארמית.
מה זה מצודתי? זה
בנס. מצודה זה, כן, שן סלע ומצודה. מצודה אלו סלעים גבוהים שאדם מתחבא ביניהם. בני ישראל באו מפני הפלישתים שם, נכון? בסלעים, במצדות, בחבחים. וכולי, מקומות שגבוהים ונסתרים. זה לא מצודה מלאכותית, כמו שרגילים היום לקרוא מצודה. כן, נכון, מצדה זה מקום שהוא באופן טבעי הוא מבוצע, כן, שקשה לעלות אליו. אז כמו שאומרים השם סלעי, אז כך אומרים אלי הוא צורי, צור וסלע זה אותו דבר, ואני חוסה בו. ופה באים קצת דימויים שונים, הוא מגיני, כמו שהמגן הודף את החיצים שלא יפגעו באדם, והוא קרן ישעי, ופה זה דימוי אחר כבר, לבעל חיים שנושע באמצעות קרנו, הוא מנגח, בחצרנו ננגח, כמו שכתוב במקום אחר בתהילים, והוא מסגבי, מסגב זה מקום גבוה שהאויב לא יכול להגיע אליו. אז פה הוא קצת חוזר לסלעי, מצודתי וצורי ומסגבי. זה בעצם ארבעה דימויים מסוג אחד. מגיני זה סוג בפני עצמו, וקרן אישי, מגיני זה הגנתי, קרן אישי זה תקפי. וכך דרכו של המשל, שהוא כן, מחליף משל במשל, אבל הנמשל הוא אותו נמשל. בכל עת שאני מהלל את השם, כן, מהולה לקרא אדוני, אני קורא בשם השם ומהלל אותו, אז מאויביי יבשע, דיינו השם מצדיק את התשבחות שאני נותן לו. וכאשר אפפוני, סבבוני, איך אנחנו יודעים שאפפוני זה סבבוני? אולי לפי הפסוק הבא, חבלי שאול סבבוני, כן? אפפוני חבלי מוות, ונחלה וליעל. יש פה, אולי כדי שנבין את הדימויים, יש פה ארבעה דימויים שונים למוות. מוות בליעל, שאול, ועוד פעם מוות, כן, מוקש שם מוות. בליעל זה אחד משמותיו של מלאך המוות, כי מי שנופל בידו כבר לא עולה. ומשם זה הושאל גם לאנשים רשעים, שהם בלי תועלת, בלי עול, בלא עלייה, אבל בעצם שוב, זה החטא והמוות הם כרוכים ביחד. אז סבבוני, אפפוני, חבלי מוות, היינו ייסורים שמביאים עד מוות. ונחלה וליעל, כן, הצרות שהן צרות שמביאות עד מוות, שתפו אותי, כן, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, מים שמטביעים את האדם. צרות כנחלים של מוות, יבעתוני, הבהילו אותי. חבלי שאול, שוב, חבלים זה ייסורים, ושאול זה עולם המתים, התת-קרקעי, סבבוני. אז דוד מתאר פה עוצמות אדירות של ייסורים שעומדות להטביע אותו בקלות.
מה זה יבעתוני?
הבהילו אותי, כן.
בעתה.
קדמוני, דיינו, חוסמים את דרכי, מוקש מוות, ומוקש זה פח. דיינו, זה איזושהי מלכודת, לא מוקשים עם TNT, אלא מכאן לקוח המוקש המודרני. בצר לי, שאני נמצא בצרות כאלו שאמורות להביא לידי ייאוש מוחלט, שאין שום סיכוי לצאת מהן, כן, דרך אגב, יכול להיות שגם זה לקוח מעולם השיטפונות של מדבר יהודה, מי שנקלע לשיטפון, הסיכוי שלו הוא אפסי להחלץ ממנו. זה קודם הוא תאר את הסלעים, עכשיו הוא ירד טיפה לכיוון ים המלח, אז הוא מתאר את השיטפונות, כי הדימויים של האדם זה מתוך הנוף שהוא מתבונן בו. בצר לי אקרא אדוני, פסוק ד' מהולל אקרא אדוני, ואל אלוהי אשבע, אני זועק אל אלוהי, והוא שומע מהיכלו שבשמיים, כמו שמיד נראה, את קולי, ושבעתי תבוא לפניו ובאוזניו. למה עשיתי ככה? כי לפי הטעמים לפחות, כן, אפשר להגיד ושבעתי לפניו, זה היינו שבעה ששבעתי לפניו היא תבוא באוזניו, אבל לפי הטעמים ושבעתי לפניו תבוא, כן, לפניו תבוא ואוזניו, תבוא לפניו ובאוזניו. ואפשר להוכיח את זה מפרק פ"ח, שם כתוב, מה כתוב שם? תבוא לפניך תפילתי. דיינו, לפניך זה, זה תיאור מקום לקבלת התפילה, לא לאמירת התפילה. כן, לא שאמרתי את התפילה לפניו, אלא שהתפילה באה לפניו, שזה מה שחשוב, קבלת התפילה. למה עצרתי בסוף פסוק זין? כי מפסוק ח' ועד פסוק ת' זין, כן, הרי דוד עכשיו נמצא נכון, עומד לטבוע בשיטפון של צרות ויסורי מוות. בפסוק י' זין תגיע משלחת ההצלה עם מסוק, ישלח ממרום ישחני, ימשני ממים רבים. זה בפסוק י' זין.
זה גם הנפשם דבר יהודה.
כן, מה, יחידת החילוץ, זה כבר אני הוספתי, זה דוד לא ראה, שאין גדי, כן. זה כבר אני הוספתי. אבל על כל פנים, מפסוק ח' ועד פסוק ט' ז' מתואר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו של דוד מהיכלו, ועכשיו הוא יורד למטה כדי להציל אותו, וההתגלות הזו היא מתוארת בתיאורים של התפרצות געשית, של רעידת אדמה, של סופת ברקים ורעמים, כאילו שהיא מרעידה את כל הטבע, וזה מצוי הרבה בתנ"ך על הר סיני, גם בפרשת יתרו, גם בשירת דבורה, ארץ רעש, העבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, ההתגלות של השם מתוארת כאילו כמשהו שמזעזע את כל עולם הטבע, התערבות שממית שמזעזעת את כל עולם הטבע. או יש, לפעמים זה קרה בפועל, כמו למשל באמת עם דבורה שם, שהשם המם את מחנה סיסרא, ככה היה גם עם שמואל במצפה לגבי הפלישתים. אבל אצל דוד לא מצינו כזה דבר, שכאילו הקדוש ברוך הוא היכה את אויביו באיזה על ידי רעידת אדמה וסופת ברקים וכו'. אבל הוא בא להגיד שההתערבות של הקדוש ברוך הוא הייתה כל כך לא נורמלית וכל כך נגד הטבע, כמו איזה צונמי או משהו כזה, שכולם רואים שזו התערבות מגבוה, ובה רואים את כוחו הבלתי מוגבל של הקדוש ברוך הוא. אז מתאר דוד, ותגעש ותרעש הארץ, ומו שדה הרים ירגזו, ויתגעשו כי חרה לו. עלה עשן באפו ואש מפיו תוכל, גחלים בערו ממנו, וית שמיים וירד. זוכרים על הגחלים בערו ממנו, על ימטר על רשעים פחים, שפחים זה פחם. אז הנה, גחלים בערו ממנו. וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קירוב ויעוף. וידע על כנפי רוח, ישת חושך סתרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבה שחקים. מנוגה נגדו עבב עברו ברד וגח לאש, וירעם בשמיים אדוני בעליון ייתן קולו ברד וגח לאש, וישלח חיציו ויפיצם וברקים רב ויהומם, ויראו אפי כמים. ויגלו מוסדות תבל מגערתך אדוני מנשמת רוח הפך. עד כאן התיאור ההתגלות של שאלה טובה, זה שאלה טובה. יש כן יש 70 שינויים כאלה,
מיד שאול,
כן יש 70 שינויים כאלה. אברבנאל הסביר אותם אחד לאחד, מי שיש לו חשק. אז הוא הסביר בדיוק למה פה זה כך ופה זה כך, רק כמו שכבר אמרתי בעבר, השאלה אם זה היה הפוך, אז הוא גם לא היה מסביר בדיוק למה כך זה כך וכך וכך. כלומר, יש הסברים שברגע שהם לא מוכרחים, אז הם חרב פיפיות, כאילו, אחרי שזה כך, אז מסבירים כך, אבל אם זה היה הפוך, אז היום מסבירים הפוך. זה לא, אני לא מתקשה לקבל את ה... מעדיף להגיד שכך דרכה של שירה, בייחוד אם היא שירה אולי שנמסרת לאחרים, ויתכן מאוד, כן, יש, נגיד על משלה, כתוב בסוף משלה, כתוב גם אלה, כן, גם אלה משלה שלמה בן דוד, אשר העתיקו אנשי חזקיה ומלך יהודה. תכף כתוב שחזקיה הוא חי 300 שנה בערך אחרי שלמה, ורס"ג בפירושו למשלה הוא אומר שהעתיקו ועלו על ספר, דיינו 300 שנה ספר משלה היה תורה שבעל פה. אז זה מאוד מצוי, ואם נגיד שככה גם לגבי תהילים או שמואל וכיוצא, כאילו שלא היה עותק אחד מחייב שלהם, אז ייתכן מאוד שיווצרו וריאציות בשירה, אבל הן באמת זניחות, זה לא שינויים משמעותיים, כף או יד או סבבוני או סבוני וכיוצא בזה. וידה או וירה, רש ודלת, זה אותיות דומות מאוד וכולי, שאני לא בטוח, כאילו אני לא בטוח שזה כבר לא מבחינת דקדוקי עניות אם מדקדקים בהם, אבל כאמור יש שיטות אחרות.
חזל עצמם דקדקו במגדיל המגדל.
איפה חזל דקדקו בזה? איפה זה מופיע?
יש מדרש שלו, בעצם דנים על ההבדל ביניהם, איך הם בניות עולים בין ירתו לבין חול, וזה לומדים.
זה לא חזל, אבל הראשון שמזכיר את המקדים מכל זה רבי דוד אבו דירן, הוא ראשון, נגיד ברמב״ם, סוף תקופת הראשונים, ברמב״ם תמיד מגדול, לא חילק בין שבת לבין חול וכו'. טוב, אבל זה באמת זכות ברכת המזון, זה הכי... כן, בנוסח חז"ל זה בכלל לא חלק מברכת המזון, כן, ברכה רביעית, גמלנו חן וחסד ורחמים וכל טוב, מהרחמן והלאה זה כבר סדרה של מי שברך, זה לא קשור לברכת המזון באופן ישיר. מה?
יש שם גם שההבדיל התחיל מזה ששין בית.
כן, בשבת, בשמואל, כן, יש אומרים שבשמואל... יש אומרים שהעירו בצד שבשמואל מגדול ומישהו פתח את זה בשבת מגדול, ככה אומרים בשם אגרא, לא יודע אם זה באמת נכון, אבל ככה אומרים ככה. אגרא הרי ידוע שהוא הרבה דברים תולה בפתיחת ראשי תיבות לא מוצלחים, לפעמים הוא דוחה גרסאות מכוח זה. אבל טוב, קיצור, אמרתי לכם, מי שרוצה יראה, יש אברבנאל, הוא פרשן חשוב מאוד שהעריך בזה והשקיע בזה הרבה. אני מרגיש כאילו שזה עבודת פרך ושאני לא בטוח שהסחרה בצידה, כן? אבל מי שרוצה, נתתי לו הפניה.
ראינו במדברי הימים, הורדו לשם קראו לשמו.
נכון, וגם בתהילים.
וגם בתהילים.
ויש קצת הבדלים שם, יצחק, יצחק, וכיוצא בזה. נכון, 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 גם כן. אז אברבנאל לשיטתו, כנראה גם את זה הוא יסביר, אבל... גם המלבים, דיברנו על זה פעם לגבי תקבולות, נכון? השאלה אם באמת צריך לדקדק מה ההבדל בין גילה, שמחה ורינה, או שזה פשוט מילים נרדפות. אז גם המלבים פה, הוא הולך בדרכו של אברבנאל, רק נדמה לי שלהבדיל מהאברבנאל, הוא אומר שיש משמעות לכל שינוי, אבל הוא לא עושה את העבודה הפרטנית כמו אברבנאל, אולי הוא שמח על האברבנאל הרי קדם לו. אז...
אבל למלבים יש לו...
כן, כן, כן. יעיר אוזן, כרמל, למילים נרדפות, כן. כנגד המלבים, אני בזמנו הזכרתי את רבנו אברהם אבן עזרא, שהוא כותב שהוא לא ראה את המלבים, אבל הרבה לפני המלבים הוא אומר שאל תנסה לחפש משמעות למה פה כתוב גילה ופה רינה ופה ססון או פה שמחה. כי בעצם זה, מבחינת הפשט לפחות, זה כך דרכה של השירה, שאתה משתמש במילים נרדפות. השירה היא עשויה בתקבולות, ובתקבולת אתה חייב לקחת מילה שהיא בעצם זהה אבל שונה, אבל ממילה זה ארוך כך. מה, מי שהכניסו, כשערכו את התנ"ך, אתה רואה שחז"ל שהם באמת אלה ש קבעו מה ייכנס לתנ"ך ומה לא, והם קיבלו שתי גרסאות, כאילו הם לא, אפילו לא ניסו לתאם ביניהם. עכשיו שוב, זה דברים, השירה היא אותה שירה, זה לא, אין פה הבדלים בתוכן וכו', זה הבדלים כמו שמניתי עכשיו, זה הבדלים שגם לפי אברבנאל הם לא גדולים, כן, הוא רק מסביר למה פה זה כך ופה זה כך. טוב, אז אם ככה כבר נעמוד כאן, ומחר נתחיל נראה את התוכן של פסוק ח' עד ט'.